שלום, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, פרשת ויגש. הפרשה הזאת היא באמת, אפשר להגיד שהיא קו פרשת המים בתולדות משפחת יעקב, הרגע שבו בעצם המשפחה נוטשת את ארץ כנען ועוברת למצרים, ואנחנו כבר מתחילים כבר בפרשה הזאת להריח את ספר שמות, את שנות השיעבוד והגלות שמצפים לבני ישראל. כי באמת בפרשה שלנו הכל מתחיל. מתחיל המעבר, בעצם הנטישה של ארץ כנען והמעבר לארץ מצרים. לא רק זה, אלא יש פה עוד קו פרשת מים בפרשה שלנו. בעצם הסיום של הסיפורים אודות המשפחה, משפחת אברהם, יצחק, יעקב, ותחילת המעבר שיושלם לגמרי בתחילת ספר שמות, אבל תחילת המעבר כבר לעם. לבני ישראל, למושג הזה שנקרא בני ישראל, שילווה אותנו מכאן ואילך עד סוף התנ״ך ועד ימינו אנו. אם אנחנו לאורך כל ספר בראשית עסוקים בעצם באיזושהי משפחה מצומצמת ובהתפתחויות ובתהליכים שקורים לה, כאן אנחנו כבר מתחילים לעבור לקבוצה יותר גדולה, מה שמכונה כבר כאן בפרשה שלנו, וזה התחיל אפילו בפרשה הקודמת, בני ישראל. אנחנו מוצאים את הביטויים האלה פה בצורה יותר ויותר רווחת. אנחנו עוברים בעצם תולדותיו של עם ישראל, הקבוצה הגדולה הזאת, ולא רק משפחה מסוימת, וזה מאוד בולט בפרשה שלנו ברשימה. פעם ראשונה שיש לנו רשימה כזאת ארוכה של 70 בני יעקב, שכמובן רומז לנו כבר לרשימה שמופיעה בתחילת, שככה פותחת את ספר שמות. ובעצם הרשימה הזאת באה ואומרת לנו, יש פה כבר 70 נפש, מתחיל פה עידן חדש. לא עוד משפחה שלפעמים מתפרקת, לפעמים מתפצלת ועוברת כל מיני תהליכים, אלא כבר קבוצה גדולה, ופרעה בתחילת ספר שמות יכנה אותה כבר כעם. אז אני רוצה ככה בשיעור הזה לעקוב אחרי התפר הזה, הקו פרשת המים הזה, בין משפחה בארץ כנען לבין קבוצה גדולה, עם שמתחיל להיווצר פה. מה קורה בתפר הזה? והפרשה שלנו, אני חושב, שופכת אור על מה שקורה פה ועל התהליכים הפסיכולוגיים שיוצרים את המעבר הזה, כשהדמות הראשית לדעתי בסיפור של התפר הזה זה יעקב. כי יעקב הוא בעצם הדמות האחרונה שהיא בעצם שייכת גם לתקופה הקודמת של מה שנקרא נקרא לו המשפחה, לבין השלב הבא שנקרא בני ישראל. בעצם כולנו נקראים על שמו, אנחנו נקראים עם ישראל. הוא כאילו האב האחרון שאנחנו נקראים על שמו, כי הוא בעצם זה שמחבר אותנו, החוט המקשר בינינו, כל העם הגדול, לבין תקופת האבות. ולכן אנחנו נקראים בני ישראל. ממשיכים את ישראל, לא בני אברהם ולא בני יצחק. אז אם ננסה לעקוב אחרי הדמות של יעקב בפרשה שלנו, וגם קצת בפרשה הבאה, בפרשת ויחי, אנחנו אולי נוכל להבין באמת איך נוצר התפר הזה שבין התקופה הקודמת של המשפחה לבין עם. איך משפחה בעצם הופכת לעם. ואני אעשה את זה דרך מעקב מעניין אחרי חילופי השמות של יעקב. יש לו הרי שני שמות, כמו שאנחנו יודעים, השם יעקב והשם ישראל. ומה שאני רוצה לטעון זה שמעקב מדוקדק אחרי ההחלפה של השמות האלה יכול לעזור לנו בהבנה איך יעקב עשה את התהליך הזה בצורה נכונה בין משפחה לעם, איך הוא עשה את התפר הזה, ואולי נלמד מזה בכלל איך אנחנו יכולים להתנהל אולי יותר נכון בתור הורים לילדים, כי הרי חוויית ההורות היא גם כן חוויה כזאת של איזשהו מעבר תמיד בין המשפחה הקודמת שממנה יצאנו לבין הדורות שיבואו אחרינו, שאותם אנחנו מקווים ומצפים שיבואו וילכו בכיוון שלנו. אז באמת תופעה מאוד מעניינת, תופעת החלפת השמות, כי כמו שאנחנו יודעים גם אברהם השתנה לו השם מאברהם לאברהם, וגם שרי משרי לשרה, ושניהם אנחנו לא מוצאים יותר את ההזכרה של השם הקודם. לעומת זאת אצל יעקב, אנחנו כל הזמן רואים החלפה של השמות, הוא החליפו לו את השם בפרשת וישלח לישראל, ועדיין הוא שוב ושוב נקרא יעקב. והפרשנים לאורך הדורות התלבטו באמת בשאלה הזאת וניסו להבין מה החוקיות שיש, מתי הוא נקרא יעקב ומתי הוא נקרא ישראל. וזה באמת נראה השם ישראל ניתן לו כאיזשהו שם יותר עתידי, יותר שקשור לייעוד שלו, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בטוחה, זאת אומרת, אתה נולדת בתור יעקב, ויעקבני זה פעמיים כמו שעשה ואומר, אוחז בעקב, זה השם הראשוני שלך, ואתה מקבל שם חדש, כי יש לך ייעוד חדש, כמו שגם אברהם קיבל גם כן, שם כשהתפתח הייעוד שלו לאב המון גויים, גם יעקב מקבל שם חדש, אבל גם השם יעקב נשאר. ואם ננסה לעקוב ככה אחרי ההחלפה של השמות, מתי הוא נקרא יעקב, זאת אומרת השם המוקדם הראשוני, ומתי הוא נקרא ישראל, זאת אומרת שם שקשור לייעוד, להתפתחות, לתהליכים העתידים לבוא, וכמובן זה כל הזמן רומז לנו השם ישראל לבני ישראל, לתהליכים שעם ישראל אמור לעבור בעתיד, נוכל לגלות דברים מאוד מעניינים. וכנראה שעצם השארת שתי השמות היא בדיוק מלמדת על על החוויה הזאת שניסיתי לתאר מקודם, זאת אומרת שיעקב, הדמות של יעקב היא דמות מקשרת, היא דמות שתופרת, תופרת בין עבר לבין עתיד, לבין, בין העבר השורשים שקשורים למשפחת אברהם ויצחק, לבין העתיד של מה שמצפה לעם ישראל בהמשך. והתפר הזה זה הדמות של יעקב, שהוא באמת, לכן משנה מאברהם שנדרש לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך למחוק את כל העבר שלו ורק להתחיל, רק להסתכל קדימה. אברהם הוא הדמות של העתיד, שמסתכל רק קדימה, החיים שלו מוקדשים ליצירת הזרע החדש, הדורות הבאים שיבואו אחריו, תוך כדי שכחת העבר, ולכן ככה מדרש של חזל של שבירת הפסלים וכל הנושא הזה, זה בדיוק אברהם. בניגוד לאברהם, יעקב הוא איש של תפרים, של חיבורים. של חיבור בין המשפחה לבין העם שהולך להיות, ולכן כנראה נשתמו שתי השמות אלה, יעקב וישראל. ואני רוצה לטעון יותר מזה, שאם נעקוב בצורה מאוד מדוקדקת אחרי החלפת השמות, אני רוצה לטעון שבדיוק הם מסמלים את הדבר הזה. בכל פעם שמוזכר השם יעקב, זה קשור לתהליכים שיעקב מנסה לשמר את העבר, להתחבר לעבר, להחזיק במשפחה כמשפחה מלוכדת, מחוברת בארץ כנען, שמחוברת לעבר שלה. זה השם יעקב. תמיד, ואני אראה את זה, קשור לעבר וקשור למשפחת המוצא, לשורשים. לעומת זאת, השם ישראל הוא מופיע תמיד כהסתכלות קדימה אל התהליכים העתידיים שעוד אמורים לעבור, ובייחוד התהליך של הירידה למצרים, ללכת קדימה הלאה לכיוון הייעוד של עם ישראל, לתהליכים העתידים שעם ישראל אמור לעבור, שאנחנו יודעים שזה הולך לקרות במצרים, כי זה שם הקדוש ברוך הוא מכוון את העלילה, עוד מברית בין הבתרים, לכיוון זה שגר יהיה זרחה בארץ עולם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. כשהשם ישראל מופיע, זה תמיד בכיוון של העתיד, ובייחוד לכיוון ההליכה למצרים. וכאן אולי אני רוצה לעצור רגע ונתאר קצת ברמת המקרו את כל סיפור יוסף ואחיו, כל השתלשלות שלו, הוא כל הזמן הסיפור נע באיזשהו מתח כזה, אנחנו נמצאים באיזשהו מתח. מצד אחד יש את מה שקורה במציאות הארצית לדמויות, מוכרים את יוסף, הם הולכים ופוגשים את יוסף במצרים, והוא מתווכח איתם ועושה להם כל מיני משימות קשות, והם חוזרים וחוזרים שוב והולכים ויורדים עד שמגיעים לפרשה שלנו. הדמויות בפועל רואות את המציאות האנושית בצורה יחסית מצומצמת. אמנם יוסף, האחים ויעקב ממש לא יודעים מה קורה, ממש לא מבינים מה קורה, למשל עם יוסף, לא יודעים שיוסף חי, יוסף קצת רואה יותר באמת את התמונה השלמה, אבל גם הוא לא רואה את כל התמונה השלמה. מי שרואה את התמונה השלמה זה אנחנו, הקוראים של הסיפור. וזאת התופעה, מכנס ספרותית מאוד מעניינת, שיש כאן איזושהי חוויה של פער בין הדמויות בסיפור, שרואות את המציאות בצורה מאוד מטושטשת ומעורפלת, ורואות מאוד חלקית את המציאות, ואנחנו הקוראים, שקראנו את פרשת לך לך, וקראנו את ברית בין הבתרים, יודעים שכל הסיפור הזה, שהדמויות רואות רק חלקית ממנו, אנחנו רואים את התמונה השלמה, שהתמונה השלמה היא שהמשפחה הזאת אמורה להגיע למצרים, אמורים כבר לרדת לגלות, וכשאנחנו רואים פרספקטיבה יותר גבוהה את הסיפור, אנחנו מבינים שהסיפור הולך לשם, אבל הדמויות לא יודעות את זה. וככה בכל סיפור יוסף ואחיו אנחנו חווים פה תופעה ממש מעניינת של חוויה פסיכולוגית של קריאת הסיפור בשני מימדים. מימד אחד, מימד הדמויות, שחוות מציאות חלקית, וממד הקורא, אנחנו, שקוראים, רואים את התמונה השלמה ומבינים שהכל פה זה חלק ממהלך אלוקי הרבה יותר גדול. ונראה שהתורה לא סתם בונה את החוויה של הקריאה הזאת ככה, זה באמת בנייה גאונית של הסיפור, כי בעצם אנחנו חווים בצורה של מיקרוקוסמוס, זה בעצם מה שקורה בכלל בעולם שלנו. מה שקורה בעולם שלנו זה שאנחנו דמויות במציאות, שרואות את המציאות בצורה חלקית, אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל מעלינו ורואה את התמונה השלמה. והתורה מעבירה לנו את החוויה הזו דרך הקריאה בתורה בצורה בלתי אמצעית, כי אנחנו כאילו פה במרכאות כמו אלוהים שרואה את הכל מלמעלה ומבין שיש פה איזו תוכנית הרבה יותר גדולה, וזה שהוא מסר לנו לחיים שלנו שגם החיים שלנו מתנהלים כמו שהדמויות פה בסיפור יוסף ואחיו מתנהלות, זאת אומרת בצורה של חלקיות, ככה גם החיים שלנו, אנחנו רואים חלקים מהמציאות, לפעמים מבינים יותר, לפעמים מבינים פחות, לפעמים אנחנו כמו האחים שמגששים באפלה ויעקב שבוכה סתם, ולפעמים אנחנו כמו יוסף שרואה קצת יותר את התמונה המלאה, אבל תמיד אנחנו לא רואים את התמונה המלאה והגדולה, את התוכנית האלוקית שמתנהלת הרבה מעלינו. וככה חוויית הקריאה יוצרת לנו את ההבנה האמונית הזאת. ככה אני אומר במאמר מוסגר, כי אני חוזר עכשיו לדמות של יעקב, אני חושב שחילופי השמות יעקב וישראל הם קשורים לזה. יעקב הוא הדמות שרואה את העבר ומנסה להתחבר לעבר ומנסה להתחבר לשורשים, וישראל הוא הדמות שכן מנסה, מבינה שיש כאן איזשהו תהליך אלוקי יותר כולל, אולי קצת מתחברת לחוויית הקריאה שלנו, שלנו הקוראים שמנסים להסתכל יותר מלמעלה, וישראל גם כן מבין שהסיפור פה הוא לא רק חיבור אחורה למשפחה לשורשים, להצמד לשורשים, אלא גם צריכים לקרות פה תהליכים קדימה. אז לא ברור בסיפור אם הוא מבין עד כדי כך שבאמת צריך למצרים לגלות ארוכה, לא ברור אם אברהם גילה ליצחק ויצחק גילה ליעקב על ברית בין הבתרים, זה ממש אין איזה שום רמז בפסוקים, אבל ישראל מבין שהמשפחה צריכה לעבור תהליכים ותמורות שמצפים לה בעתיד, וצריך ללכת ולזרום עם השתלשלות האירועים קדימה. אז בואו ננסה להוכיח את הטענה הזאת. נתחיל מתחילת פרשת וישב. פרשת וישב פותחת עם יעקב, לא עם ישראל. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. זה פסוק קלאסי של יעקב. יעקב מנסה לשבת, להחזיק בארץ מגורי אביו, בהיסטוריה, בעבר, להחזיק את המשפחה חזק חזק בארץ כנען. וכך אנחנו נזכרים ברשי שבא ואומר, רצה לשב בשלווה, מיד קפץ הרוגזו של יוסף. יעקב מנסה תמיד ללכת אחורה, להתחבר לעבר, אבל זה לא הולך לו. כן, כי מיד אנחנו פוגשים את ישראל, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים. ישראל, שהוא הדמות שמסתכלת קדימה לתהליכים הבאים שהעם אמור לעבור, עושה קטונת פסים ליוסף, וכאן אני אזכיר בקצת מה שדיברנו בשיעור על פרשת וישב, כנראה הוא נותן לו קטונת פסים כי הוא רוצה לתת לו איזושהי הנהגה על האחים. שוב, מתוך הסתכלות קדימה, ישראל מסתכל קדימה ואומר, יש פה תהליכים שאנחנו הולכים לעבור, תהליכים גדולים שאנחנו צריכים לעבור קדימה, ואני ממנה את יוסף עם קטונת פסים כדי בעצם להיות סוג של מנהיג על האחים. זה ישראל. ואחר כך, כשיוסף נמכר ויקרא ויעקב מגלה את זה, אנחנו חוזרים ליעקב. ויקרא יעקב שמלותיו וישם שק במותניו והתאבל לבנו ימים רבים. שם זה יעקב, כי יעקב מתאבל, כי יעקב הוא תמיד הדמות שמנסה לשמר את המשפחה המלוכדת בארץ כנען, בארץ מגורי אביו, וכשיוסף נעלם, יעקב מתאבל. זה אבל קשה מאוד של יעקב שלא מצליח לשמור על המשפחה המקורית שלו. אני מדלג הלאה לפרשת מקץ, כי הסיפור עוזב כרגע את יעקב, ובפרשת מקץ אנחנו שוב פוגשים אותו כשהוא שולח את האחים ללכת ללכת ולהביא אוכל. בפרק מבית, רק אז חשוב אנחנו פוגשים את יעקב, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? ואז הנה שמעתי יש שבר במצרים, רדו שמה, ושיבו לנו משם, ונחיה ולא נמות, לכו תביאו, זה יעקב, בכובע של יעקב, מנסה לשמר את המשפחה ששרדה בארץ כנען, איך היא תשרוד אם אין אוכל, הוא שולח אותם, תביאו אוכל לארץ כנען כדי לשמור על המשפחה. והם הולכים, ופתאום כשהם מגיעים ליוסף, האחים, פעם ראשונה, אנחנו פוגשים את המושג בני ישראל. בפרק מבית פסוק ה', ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים. בני ישראל, לא בני יעקב. כי כל פעם שאנחנו נפגשים עם ההליכה קדימה לכיוון הירידה למצרים, לכיוון העתיד המצפה לבני ישראל, אנחנו פוגשים את השם ישראל. ולכן, כשהאחים פתאום מגיעים ליוסף, מתחיל פה סיפור חדש. זה כבר לא רק סיפור של להביא אוכל חזרה לארץ כנען כדי לתחזק את המשפחה בארץ כנען, לתחזק את העבר, אלא זה סיפור של ההתחלה, כמו שאנחנו מכירים, ההתחלה של כל העלילות של האחים עם המפגש עם יוסף, וכל זה לקראת הירידה למצרים, ולכן אנחנו פוגשים פה את בני ישראל, שמתחילים להתעסק בעתיד, בייעוד העתידי, שהוא לרדת למצרים ושם להתפתח כעם. והם חוזרים חזרה ל... כן, יוסף אומר להם תביאו את בנימין, והם חוזרים ליעקב, ושמה, ומדברים איתו, את הדו-שיח המפורסם, ושמה זה עדיין הדמות של יעקב, כי יעקב הוא עדיין בחוויה של אנחנו מנסים להחז ולהישאר בארץ כנען, והם ויבואו אל, בפרק מבית פסוק אפתט, ויבואו אל יעקב אביה מארץ הכנען, והגידו לו את כל הקורות אותם לאמור, וכו', ומספרים לו את כל הסיפור שהוא אישים אותם בריגול, ויעקב לא נותן להם לרדת למצרים, וכאן הוא מופיע בשם יעקב, כי הוא זה שמשמר את ההאחזות בארץ כנען, ובלי לקחת סיכונים ולא לסכן את בנימין. ויאמר אליהם יעקב, אביהם אותי שיקלתם, יוסף איננו ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו עליי כולנה. והוא לא מוכן להוריד את בנימין, כי הוא מנסה להחזיק במשפחה בארץ כנען, להחזיק, זאת אומרת להתחבר לעבר, לארץ מגורי אביו. לעומת זאת, בדו שיח בפרק מ"ג, אחרי שהאוכל כבר מתחיל להיגמר להם בבית, יש את הדו שיח המפורסם בין יהודה לבין יעקב, ושם שהוא אומר לו, אני אשמור על בנימין, שם בדו שיח הזה פתאום אנחנו כבר פוגשים את ישראל, ולא את יעקב. הרבה פרשנים התקשו בזה, איך פתאום עברנו לישראל, ונראה שזה בדיוק קשור לזה, כי הדו שיח הזה זה הדו שיח שבעצם אפשר להגיד שמתחיל את הירידה למצרים, כי בדו שיח הזה יהודה מצליח לשכנע את ישראל, תביא לי את בנימין אנוכי ערבנו, והוא מביא, ויאמר אליהם ישראל אביהם, כן איפה זאת עשו, קחו מזמרת הארץ בכלכם, והורידו לאיש מנחה וכולי, לכו תיקחו את בנימין, ואני כאשר שקלתי, שקלתי, ישראל פתאום אומר, אוקיי, פה חל המהפך, בפרק מ"ג, בפרשת מקץ חל המהפך, והוא עובר מיעקב לישראל. יעקב כל הזמן ניסה לשמר, להחזיק את בנימין חזק בארץ, כדי לשמור על המשפחה כמה שיותר מאוחדת בארץ כנען, והוא מבין שזה לא עובד, ואז הוא מבין שאנחנו צריכים לצאת פה להרפתקה חדשה, וכאן הוא מתחלף לישראל. ישראל זה הדמות שמסתכלת קדימה אל העתיד, אל ההרפתקות החדשות שמצפים לדורות הבאים, שהולכים להיוולד בהמשך. ולכן בפרק מ"ג הוא הופך לישראל, שמבין שיהיה קורה כאן משהו, ואני צריך להתחיל לזרום עם המאורעות קדימה. והאחים, יש את כל הסיפור של ההתגלות של יוסף לאחים בתחילת הפרשה שלנו, עם הנאום המדהים של יהודה, והאחים חוזרים לארץ כנען לספר לו את הסיפור על יוסף, שיוסף חי. וכאן אנחנו ממש רואים את התהליכים, את השינויים התכופים בין יעקב לישראל, וזה מאוד מעניין לעקוב אחרי זה. הם מגיעים לארץ כנען, ויעלו ממצרים ועברו ארץ כנען, אל יעקב אביהם, הם באים אל יעקב. זה עדיין יעקב, זה יעקב שנמצא בארץ כנען, ומצפה להם שהם יבואו ויחזירו את בנימין לשם, אל העבר, ויביאו את האוכל שהם הבטיחו שהם יביאו, הם באים אל יעקב. ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי וחיו משה בכל ארץ מצרים, ויפג ליבו כי לא האמין להם, כן, אין שם הרבה אמון ביניהם, אחרי כל מה שקרה, הוא לא מאמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את ההגדות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם, נקודה. רוח של יעקב מתעוררת כי אומר, וואו, יוסף חי. אני, יכול להיות שיש כאן איזשהו רגע של אני יכול להחזיר את המשפחה לארץ כנען, חזרה, לכל מה שהיה, וחוזרים אחורה, אל השורשים, ארץ מגורי אביו. זה עדיין יעקב, כשיעקב מגלה שיוסף חי, הוא עדיין יעקב. אבל ביד בפסוק הבא, פרק ממהים פסוק כ"ח, פתאום הוא מבין, יש כאן חל מהפך, הוא מבין, רגע, זה לא הולך ככה, זה לא שעכשיו יוסף יחזור ונחזור להיות כמו שהיה פעם, לא. העבר לא יחזור יותר. יוסף הוא השליט במצרים, יש רעב, הכיוון הוא ברור, הכיוון הוא לרדת. יש כאן ההיסטוריה או השגחה מזמנת לנו כאן אתגרים חדשים לקראת העתיד, והאתגר הוא לרדת למצרים. ולכן הפסוק הבא, כבר אנחנו עוברים לישראל, ויאמר ישראל, רב עוד יוסף בני חי, ילכה ויראנו בטרם אמות, ויסע ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ישראל מבין שצריך ללכת קדימה, הלאה, לשלב הבא, לתהליכים הבאים שהעם צריך לעבור, והוא יורד למצרים, ולכן הוא הופך לשם ישראל. וכאן קורה דבר מאוד מעניין בתחילת פרק מ"ו. הוא מקריב זבחים לאלוהי אביו יצחק. למה מקריבים זבחים לאלוהי אביו יצחק? לא כל כך ברור, אבל מהתגובה שלו אנחנו יכולים אולי להבין. אנחנו מבינים שיש כאן, כאן זה הרגע שיעקב וישראל הם שני צדדים בתוך הנפש שלו, שנאבקים ביניהם. ישראל רוצה לנסוע קדימה למצרים, אל עבר התחנה הבאה בתולדות העם, אל עבר ההתפתחות המצפה בעתיד, אבל יעקב רוצה למשוך אחורה, חזרה לארץ כנען, והוא מאוד מפחד. ואיך אנחנו יודעים את זה? מהתגובה של אלוהים לזבחים. ויאמר אלוהים לישראל ממרות הלילה, ויאמר יעקב יעקב. פסוק מאוד קשה, שהרבה פרשנים התקשו בו. ויאמר אלוהים לישראל במרות הלילה, ויאמר יעקב יעקב. מה זאת אומרת? נראה שזה בדיוק הפיצול הנפשי הזה שנמצא בו. אלוהים מדבר עם ישראל, עם הכוח שמסתכל קדימה אל ההתפתחות העתידית, והוא מנסה דרך ישראל, דרך הצד בנפש של ישראל, לשכנע את יעקב, שיעקב הולך אחורה. ולכן, כאילו, דרך ישראל הוא קורא ליעקב. ויאמר אלוהים לישראל, ויאמר יעקב יעקב. ויאמר אנוכי אל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה. יעקב, הוא מדבר עכשיו דרך ישראל אל יעקב, יעקב הוא זה שירא לרדת מצרימה. כי הוא רוצה להתחבר לעבר, לשמור על השורשים, לשמור על החיבור לארץ כנען, הוא מפחד לעשות את השינוי. כולנו מכירים את זה כשאנחנו נדרשים לעשות איזשהו שינוי בחיים, שיש בנו צד אחד שכל הזמן מושך אחורה, נקרא לזה הצד השמרני, שרוצה לשמור על המוכר, על המקום שאנחנו מכירים, שאנחנו רגילים אליו, להישאר בו. ויש לנו גם צד אחר, הצד של ישראל, שמנסה ללכת קדימה לאתגרים הבאים. ואלוהים מנסה לשכנע את הצד של יעקב. הוא אומר לו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. ויוסף ישית ידו על עיניך. אל תדאג יעקב, אתה תרד, אבל אתה גם, זאת אומרת, הצאצאים שלך גם יחזרו אל אותו עבר מפואר שאתה רוצה לחזור אליו, על העבר של אברהם ויצחק. ויעקב משתכנע, ויקום יעקב מבאר שעבה, ויסו בני ישראל את יעקב אביהם. תעשו גם כן מאוד מעניין, שוב מראה את הפיצול הזה, יעקב קם, אוקיי, הוא מוכן, אבל הוא ממש עושה את זה בחוסר רצון, ומאוד קשה לו, ולכן בני ישראל, הבנים של ישראל, של הכוח הזה שהולך קדימה אל ההתפתחות העתידית, צריך לשאת את יעקב, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם. כן, וכאן אנחנו רואים איך ככה, הקריאה הפסיכולוגית בפסוקים מאוד עוזרת לנו להבין את פשט הפסוקים, כי מאוד קשה להבין זה, בני ישראל לוקחים את יעקב, והשם קורא לישראל יעקב יעקב, ואנחנו מבינים שזה שתי כוחות בנפש, הניתוח הפסיכולוגיה הזה של כוחות שונים בנפש, שכוח אחד מסומן על ידי יעקב וכוח אחד על ידי ישראל, עוזר לנו ממש להבין את פשט הפסוקים. יעקב רק קם, אבל הוא לא מסוגל לנסוע למצרים, כי זה כוח בנפש שמושך אחורה. ולכן, בני ישראל צריכים לשאת אותו בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו. וכאן פתאום אנחנו נזכרים בפרעה שהביא עגלות. פרעה הוא זה שדחף את העגלות לפני שהם יצאו לדרך. כאילו פרעה הבין שזה לא ילך. פרעה שמסמל את הגלות, את המצרים, אנחנו עוד נכיר את פרעה הרשע. פרעה מבין שהוא רוצה לקחת, יש לו איזשהו אינטרס לקחת להביא את יעקב לשם. והוא מבין שהוא שולח עגלות, והוא זה שמביא להם את העגלות, כי הוא מבין שזה לא ילך בקלות, אלא זה דרך של איזה הכנסה לעגלה של יעקב, זה שמנסה לאחז ברקנן, וקצת למשוך אותו בכוח, כי אנחנו, מי שיש לו ילדים קטנים מכיר את זה, שאיפה אם אתה רוצה להזיז אותם פשוט ממקום מקום, אתה פשוט מכניס אותם לעגלה, קושר אותם לעגלה, ולוקח אותם בכוח, וככה זה נראה קצת, זה מה שקורה פה, יעקב לא רוצה לזוז, אלא צריך להכניס אותו לעגלות, וזה נראה נקודה, הרמז הראשון לגלות. פרעה, שולח עגלות, קצת בכוח, מושך אותם אליו למצרים. וכאן אנחנו מתחילים את התהליך הזה שעם ישראל הולך לעבור. ומה שמעניין שאנחנו רואים בהמשך, מכאן ואילך, גם בפרשה הבאה, כל הזמן שוב את ההחלפות האלה בין יעקב לישראל, כי החלק של יעקב לא מוותר ואומר, אוקיי, עכשיו אנחנו ישראל, אנחנו ממשיכים, זורמים עם העתיד והולכים קדימה למצרים, זה העתיד ושם ההתפתחות שלנו, אלא הוא כל הזמן מנסה לקשור חוטים חזרה אל העבר. וכל פעם שאנחנו פוגשים את יעקב, אנחנו רואים שיש איזושהי הבטה אחורה אל העבר. למשל, בפרק ממזיין בפרשה, בפסוק, פרק ממזיין, פסוק זין, יוסף מביא את יעקב אל פרו, ויבא יוסף את יעקב אביו. רגע, למה זה יעקב? למה זה לא ישראל? אנחנו קוראים במצרים, אנחנו מתקדמים הלאה להתפתחות העתידית. אבל בואו נראה למה זה יעקב, כי התכנים של המפגש בין יעקב לפרו הם תכנים של קשורים לעבר. ויבא יוסף את יעקב אביו, והעמדו לפני פרו, ויברך יעקב את פרו, ויאמר פרו אל יעקב, כמה ימי שני חייך? תספר לי על החיים שלך בעבר. ויאמר יעקב אל פרו, ימי שני מגורי, 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגורי. מה שיש פה זה הבטה לאחור, יעקב מסתכל אחורה ומסכם את החיים שלו לפרו. ולכן זה יעקב, הוא מושך פה חוטים על העבר, והוא מספר לפרו בנוכחות של יוסף, תדע לך שזה היה ההיסטוריה שלי. ימי שני מגורי, גרנו בארץ כנען, הימים שלי לא היו טובים כמו של האבות שלי. זאת הבטה אחורה. איפה עוד אנחנו פוגשים את ההחלפה בין יעקב ליוסף? פוגשים את זה מאוד חזק בפרשת ויחי. הפרשה פותחת בויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והיו ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 מעט שנה, שוב הבטה לאחור, סיכום של החיים, ולכן זה מופיע בשם יעקב, ויקרבו ימי ישראל למות, אבל עכשיו יש לו התעסקות פה עם העתיד, ולכן הוא קורא ליוסף ואומר לו, אל תקבור אותי במצרים, תקבור אותי בארץ כנען. שוב, אנחנו מדברים על ההתפתחות העתידית, בעתיד אני הולך למות, אני רוצה שתקבור אותי בארץ ישראל, לכן זה ישראל. לאחר מכן בפרק ממחת, והיא אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. וכאן יש התגלות בשם יעקב. ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. שוב, חילופים האלה. אומרים ליעקב, יוסף בא אליך, ליעקב, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. יש כאן מצד אחד, ישראל מתחזק, כי הוא מבין שיש פה משהו שחשוב לקראת, הוא הולך להגיד לו עכשיו דברים חשובים לקראת העתיד, אבל זה גם דברים שקשורים לעבר ליעקב. ומה הוא אומר לו? ויאמר יעקב אל יוסף, וכל הסיפור הזה של פרק ממחד של המפגש עם מנשה ואפרים, הוא שילוב של עבר ועתיד, כמו שנראה. ויאמר יעקב אל יוסף, עכשיו זה ההתגלות של יעקב, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, הוא מספר לו, בוא תביט על העבר, תדע לך שאל שדי התגלה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אליי, הנני מפריך והרביתיך, וכל, הוא מספר לו את כל ההבטחות שהשם הבטיח לו, אז בעבר. ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון, אפרים ומנשה הם הופכים להיות חלק מהמשפחה, הם מחוברים לעבר, הם מתחברים לשבטים. כל זה התעסקויות בעבר. ואני בבואי בפדן מת עליי רחל בארץ כנען, שמספר לו על רחל, איפה שהוא קבר אותה, כל זה הסתכלות לעבר, ולכן זה בשם יעקב, אבל מיד אחר כך, בפסוק ח', ויר ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה, ואז הוא מברך את מנשה ואפרים, זה הבטחות לעתיד, לכן זה בשם ישראל. ובצורה הכי יפה רואים את זה בברכות, שבפרשת ויחי לבנים, בפרק ממתת, ויקרא יעקב אל בניו, יעקב קורא להם כאיזשהו סיכום של החיים, ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושימו בני יעקב, בואו בני יעקב, בני המשפחה מהעבר, מרצקנן בני יעקב, ושימו אל ישראל אביכם, ותשמעו מה הולך להיות בעתיד בשם ישראל. אנחנו כל הזמן רואים פה את המשחק הזה שיעקב עובר בין עבר, התחברות לעבר לשורשים, לאברהם, ליצחק, למשפחה בארץ כנען, לבין העתיד. וכאן זה באמת, נחזור לנושא הזה, שבאמת החיבור הזה בין משפחה שקשורה לעבר למשפחה לעתיד, בעצם החיבור הזה הוא חיבור שכולנו עוברים אותו בחיים שלנו, כי כולנו אנחנו בנים של משפחת המוצא, משפחת המקור, ואנחנו גם מקימים דור חדש, אנחנו מולידים ילדים, שהם בעזרת השם יולידו עוד ילדים, ומפתחים דורות חדשים. וכל אחד, כל אדם מאיתנו נמצא כשהוא מתבגר, שהוא בוגר, בתפר הזה שבין עבר לבין עתיד. בין למשל לספר לילדים ולחבר אותם למורשת של הסבים והסבתות והדורות הקודמים, ואולי הדורות עוד יותר קודמים, על לספר על עם ישראל ועל יציאת מצרים ועל התורה, ולהעביר את המסורת מצד אחד, זה החיבור לעבר, ומצד שאנחנו מנסים גם לכוון אותם לקראת האתגרים בעתיד, לקראת ההתפתחויות שיהיו בעתיד והאתגרים שמצפים להם ובכלל לעם ישראל בעתיד. זאת אומרת, אנחנו כולנו באיזשהו תפר כזה בין עבר לעתיד, והחוכמה הגדולה של החיים ושל החינוך זה בעצם היצירת התפר העדין הזה בין המסורת לבין ההתחדשות, בין לקחת דברים מהעבר, לקחת את המטען החיובי שיש לנו מהעבר, מהמסורת, אבל גם לדעת לחדש אותו ולהסתכל קדימה ולחשוב מה עושים עם המטען הזה ואיך מפתחים אותו קדימה ואיך זורמים עם המציאות ועם האתגרים החדשים שהיא מביאה. יש כאלה שיותר מתחברים לעבר, אנשים יותר מסורתיים שמנסים בעצם רק לשמר את המסורת. המחיר של זה, הרווח הוא ברור, יש פה איזשהו ביטחון, נשענות על העבר. המחיר של זה שמאוד קשה לעשות שינויים והתפתחויות והתחדשויות, והרבה פעמים קשה עם הילדים שמנסים ללכת לכיוונים חדשים שלא מתאימים למסורת שלנו. ויש כאלה שאולי יותר קשה להם עם המסורת, קשה להם עם העבר, עם המטענים שנטענו דורות על גבי דורות לפניהם, ויותר מסתכלים קדימה על הדורות הבאים, על ההתחדשות, אנשים שיותר מורדים, יותר מנסים לפתח דברים חדשים. עכשיו בדור של הציונות ככה היה אולי דור יותר כזה, שאומר בוא נעזוב את העבר, נלך יותר לעתיד. גם לזה יש יתרונות, שאתה יכול לזרום עם העתיד אבל וללכת עם ההתפתחויות החדשות. המחיר זה שאתה מתנתק מהשורשים שלך, ממי שאתה. והזהות השלמה שלנו היא בעצם זהות שקושרת עבר, הווה ועתיד. זה זהות שמחברת את מאיפה באת ולאן אתה הולך. ונראה שהדמות של יעקב היא באמת דמות שמצליחה לשזור את שני הדברים. כי היא דמות שמצד אחד מאוד, כל פעם שמוזכר יעקב, מנסה ללכת אחורה, אל המשפחה המקורית, אל החיבור לעבר, ומצד שני הוא מצליח גם להיות ישראל, להסתכל קדימה לקראת בני ישראל, לקראת ההתפתחויות העתידיות, לקראת הייעוד של לרדת למצרים ולעבור שם תהליכים מאוד מאוד קשים, ולעבור את מה שצריך לעבור שם. ואולי בגלל זה יעקב, אנחנו נקראים על שמו, נקראים בני ישראל, כי הוא בעצם הדמות הבולטת ביותר בין האבות שמצליח לתפור את הדברים, מצליח לחבר בין העבר לעתיד, מצליח גם לשמור על משפחה שלמה ומאוחדת. הוא היחיד שמצליח, אברהם, ישמעאל נדחה, יצחק, עשיו נדחה, יעקב הראשון שמצליח שכולם ימשיך אותו, כי הוא מצליח באמת להשקיע הרבה בחיבור הזה של המשפחה אל העבר שלה, אל המסורת שלה, ומצד שני הוא מצליח גם לזרום עם האתגרים הבאים ומצליח לרדת עם המשפחה למצרים ולהתחיל שם תהליכים חדשים שהם נדרשים לעבור. ולכן הוא אולי יותר מאברהם, יותר מיצחק, הצליח לעשות את זה, ואנחנו נקראים על שמו אברהם, כמו שאמרתי, מסמל יותר את העתיד. יצחק מאוד מאוד בולט שמסמל את העבר, הוא כל הזמן משחזר את הדפוסים, את הדברים שאברהם כבר עשה. ויעקב הוא דמות כזאת שמצד אחד מחובר לעבר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, מצד שני הוא דמות שככה דוחפת גם קדימה והולכת קדימה עם ההתפתחויות של המציאות. אז שנזכה באמת לבנות זהות שלמה של עבר ועתיד, וגם להנחיל את זה לילדים שלנו, חיבור לעבר וראייה קדימה לעתיד. שבת שלום.